בהלכות נטילת ידיים נזכיר איזה דברים. בגמרא מובא עיקר נטילת ידיים בקדי, וכל ההלכות של נטילת ידיים זה באוכל. כלומר, העולם היום חושבים שהנטילת ידיים של שחרית היא החמורה, ולא כך. עיקר החומרה בנטילת ידיים, עיקר הדינים של נטילת ידיים וכל ההגבלות שיש לנו שם, מדובר בנטילת ידיים של לחם. כי הגמרא בברכות על זה דיברה. מדרש סוחר טוב כתב שטוב להיזהר באותם הלכות, באותם עניינים, גם כשקם בבוקר. ונבאר את זה אחד לאחד בין ידע, כפי שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו. עיקרו במסכת ברכות דף ח', כי משה ידוי אמר על נטילת ידיים. פירושו, כאשר נוטל ידיו הוא מדבר על אוכל. כשם מדבר על סעודה. שבא ליטול ידיים לסעודה, לוקח כלי ומברך. ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, שקידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. אגב, רבנו אבי כתב, יכוון ראשי תיבות עני. שהנזהר בנטילת ידיים לא יהיה עני לעולם. על נטילת ידיים. אז אומר, ואיפה ציווה אותנו? גמרא עצמה מקשה. שבעה הגמרא שזה דרבנן. יש לנו שבע מצוות דרבנן. כמו מקרא מגילה. כמו הדלקת נר חנוכה. הלל בימים טובים, שאומרים אותו הלל גמור. לא עליכם דיני אבלות. אבלות מהתורה רק יום ראשון דאורייתא. שאר השישה ימים הם דרבנן. מאיפה דאורייתא יום ראשון? זה בספר יחזקאל. חוץ מכם, שם נפטרה אשתו, והקדוש ברוך הוא מדבר איתו ואומר לו, פרחה, חבוש עליך ותלבש נעליים ותעשה זה מכלל, אומרת הגמרא שסתם אבל אסור. ושם מדובר ביום הראשון. אז יום ראשון אבילותו מדאורייתא. שאר הימים דרבנן. עירוב, אם זה עירובי חצרות, אם זה עירובי תבשילים, זה דרבנן. וכן נשאר לנו מצוות נטילת ידיים והדלקת נרות. נטילת ידיים זה על הלחם שאנחנו מברכים, והוא הדין גם בבוקר, והשביעי זה אמרנו הדלקת נרות של האישה בליל שבת. אז היא אומרת שקידשנו מצוותה, ואנחנו אומרים, איפה קידשנו? ציווה אותנו הקדוש ברוך הוא בתורתו ואמר לנו, ועשית ככל אשר יורוך, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך, ימין ושמאל, יש פה מצוות עשה ומצוות לא תעשה. ולכן אנחנו נוטלים ידיים, ואדם צריך לדעת שבנטילת ידיים הוא מקבל קדושה עצומה. רבי אליהו מני כתב שבשבת ייזהר ליטול ידיים מעומד. הן נטילת ידיים של שחרית, הן נטילת ידיים של סעודה. חוץ משהוא חולה, לא עליכם, משהו אחר. אבל עליו הכי צריך מעומד, למה? קבל נשמה קדושה בשעת הברכה. אז כל כך חשובה היא הנטילה. אז הנטילה קיבלו רבותינו שזה צריך להיות בכלי וכוח גברה. זאת אומרת, ברז לא יעזור. אבל האמת שהרבה פוסקים כתבו שבדיעבד לפעמים אדם נמצא באיזה מקום ואין לו כלי. הוא רוצה להתפלל, הוא רוצה לברך. יעבור זמן תפילה, יעבור זמן קריאת שמע, מה יעשה? נמצא באיזה, זה, לא עליכם באיזה שם שמור. מה יעשה? ירחץ את הידיים במים, גם כן יועיל. כך כתב הגאון הפרי חדש, שבשעת הדחק ובדעבד ירחץ ידיים בברז או אפילו במים. איפה ראיה? יש בגמרא מסכת חולין. בגמרא מסכת חולין מדברת שמה על שבת. סליחה, על יום כיפור. הגמרא שמה אומרת. מה אומרת הגמרא? אישה רוחצת אישה ידיה במים ומאכילה את התינוק. מדובר ביום כיפור. היא רוצה להאכיל את הילד שלה הקטן, להאכיל אותו אוכל, והיא קמה כעת מהשינה, וידיה צריכות נטילת ידיים. אז אפילו לא אמרה המגמרה שנוטלת, אלא יש לפניה כלי של מים, והיא מכניסה את הידיים שלה לתוך הכלי, מרטיבה אותם בתוך הכלי, מנגבת שמאכילה את התינוק. אז מכאן למדנו שצריך ליטול ידיים בשביל שאדם קם מהשינה, שאדם קם מהשינה, והיא קמה מהשינה שם, והילד צועק, רוצה לאכול, רוצה להכיל אותו, לא מדובר להעניק, להעניק לא תצטרך ליטול ידיים. סתם אישה מנקת, למשל, שהיא רוצה באמצע הלילה, התינוק מתעורר, רוצה להכיל אותו, עד שהיא תלך ליטול ידיים, עד שהיא תחזור, ומתי הוא יצעק, יעיר את כל השכונה. יביאו למשטרה הביתה. מה תעשה? לא, וגם היא מתכוננת לחזור לישון, היא לא מתכוננת להתעורר. מתי חיוב נטילת ידיים? תדעו בבוקר. רק כשאתה מתכוון להישאר ער. אבל אם אתה מתכוון לישון מיד, לא צריך. למשל, אדם מתעורר באמצע הלילה, צמא מאוד. כך כתבו הפוסקים, הגאון החידה בברכי יוסף. שפשף ידיו בבגדיו או בשמיכה, ויברך שהכל וישתה. וימשיך לישון. וכן, אם רוצה שירותים, והוא מתכונן לחזור לישון, אולי יש לנו מספיק לישון שעה, שעתיים, לחוץ. יכול ללכת את השירותים, שתדם רק לא לגוע בגופו כמה שפחות, והבשר שלו לא ייגע, ויעשה את צרכיו, ויחזור, ויחזור לישון. אז לא חייב ליטול ידיים, למה? כיוון שהוא לא מתכוון להישאר ער. לא צריך. או למשל, אם הוא רוצה לקרוא תיקון חצות, זה משהו אחר. קרוא תיקון חצות, אז הנה חינמי, הוא ייטול ידיים, יברך על נתינת ידיים, יברך בקעת התורה, ויגיד תיקון חצות, ויחזור לישון. וכן, או אם הוא רוצה, למשל, ללמוד איזה דבר, הוא רוצה להישאר איזה 10 דקות, רבע שעה, לא מיד, זה גם כן, זה צריך ליטול ידיים. אבל אם הוא קם רק לשעה קלה, לאיזה צורך דחוף, או שזה טלפון דחוף, או איזה דבר שהוא שכח אותו, רוצה לסדר אותו ולחזור, זה לא התחייב בנטילת ידיים, וגם לא טוב שיטול, כי אחר כך תיכנס לספק. כי מתי הוא צריך לברך על נטילת ידיים? רק כאשר הוא מתעורר ולא מתכוון עוד לישון. או, לחילופין, מתעורר ומתכוון להישאר איזה 10 דקות, רבע שעה, שזה זמן מועט שהוא רוצה להישאר, אז יברך על נטילת ידיים. כך גם עליו השלום כתב הרב ביביע עומר. זכותו תגן עלינו. רגע, הוא התחיל. מה השאלה? לא, לא, לא. תכף נבאר את זה. עוד דקה, אני... תן לי דקה, אני בלי נדר מטפל בנושא הזה, בסדר? מה שאלת אתה? שאין לו כלי, כתב הגאון הפרי חדש, שירחץ ידיים סתם במים, או אפילו יכניס את הידיים שלו לתוך כלי של מים. למשל, יש לו חבית לפניו, או איזה בריכה קטנה, יכניס את הידיים וזה יקרה שהוא במקום נטילת ידיים. ככה הביא. איך? לא שמעתי את ההמשך, שמעתי רק חבית. כן. אתה שואל אם המים נטמאו, הוא סובר שלא. תכף נבאר את זה גם כן. כיוון שהטומאה היום נחדשה. עכשיו, מה הסיבה ש... סליחה? לא שומע, מבקבוק. בקבוק, אם יורד רביעית בבת אחת, כן. זאת אומרת, אם אני אשפוך את הבקבוק, לא אהפוך אותו לגמרי, אלא אתה אותו על הצד, והוא יוציא רביעית בבת אחת, אין שום בעיה. עכשיו, לעצם העניין, למה צריך ליטול ידיים? יש 4 טעמים. נחלקו הראשונים בזה, וזה נפקא מינה לנו. הראש, עליו השלום, כתב, משום שידיים עסקניות הם. כי בלילה הבן אדם, תוך כדי שינה, משפשף, מכניס את הידיים שלו למקומות המכוסים, ונוגע איפה שיש זיעה, אז הידיים שלו מתענפות, עכשיו שהוא קם צריך ליטול ידיים, כך סובר הראש. אבל הרשב"א חלק עליו, הרשב"א היה חברו, הוא ספרדי והראש אשכנזי. והרשב"א עשה לו אכסניה להראש, הראש היה ראש רבני אשכנז, רבנו אשר. רדפו אותו הגרמנים הארורים, רצו להרוג אותו. והוא רצה לעשות עלייה לארץ ישראל. זה היה לפני 770 שנה. כבר יש לנו 770 שנה. את רבו, מהר"ם מרוטנבורג, שמו אותו בכלא. 7 שנים ונפטר בכלא, ועוד 7 שנים השאירו אותו בקבר בכלא, שם לא נתנו אותו לקבורה יהודית. ככה רשעים הארורים האלה. הראש עליו השלום ברח והגיע לברצלונה בספרד. ברצלונה בספרד, שם היה הרשב"א. הרשב"א היה גאון עולם, שמו היה הולך מסוף העולם ועד סופו. מרן כתב עליו שהרשב"א כמו אחד התנאים. זה לא נשמה של אותו דור. הבן הוא שלמה בן אדרת. כך היה שמו הרשב"א. והוא הרשב"א קיבל את פניו של הראש בכבוד גדול ועצום. סידר לו שם בית הכנסת וקהילה ומושב. ויש ביניהם הרבה מחלוקות, אבל אהבה ואחווה הייתה ביניהם. ובנו של הראש הוא רבנו יעקב על הטורים. שם בברצלונה הוא פתח ישיבה אחר כך. ושם לימד תורה. ורבנו דוד אבו דרהם זה ראש רבני ספרד. כל המנהגים שלנו, של הספרדים, מאבו דרהם. וכל ההלכות, כל העניינים, זה סדר תפיליים, זה אפילו חופה וקידושין, וימים טובים ומנהגים, ואפילו הלכות כתובה והלכות חליצה, לא הניח דבר שלא כתב, הוא רבי דוד אבו דרהם. הוא תלמיד של רבי יעקב בעל הטורים. זאת אומרת, רב שלו אשכנזי, והוא ספרדי, והוא כתב פסקים לספרדים. וזה לא סותר, לא סותר. הם היה להם ראש גדול מאוד, ענק, ליבם רחב כרחבו של אולם. כל התורה צריך ללמוד, גם מנהגי אשכנז, גם מנהגי ספרד. אבל צריך לדעת למי לפסוק. לספרדים צריך לפסוק לפי מנהגי הספרדים, לאשכנזים לפי מנהגי האשכנזים. נכון? איפה מוישה? פה? תענית דיבור. שבוע לא ראיתי אותך. כן, אז זה הסדר. אז אני חוזר, ספרת הראש משום הידיים עסקניות, הרשב"א אומר, בריאה חדשה. כיוון שבלילה הנשמה יצאה. עכשיו באנו, בריאה חדשה, והאמת זה על פי הקבלה. על פי הקבלה זה לא אתה חי רצף, אין. אדם נקרא שהוא מת בלילה, ועכשיו הוא מתחיל יום חדש, חיים חדשים, ומקבל נשמה חדשה בבוקר. לכן מברך שלא עשני עבד, שלא עשני גוי, שלא עשני אישה. למה יש מי שעשה חטא, לוקחים לו את הנשמה, נותנים לו נשמה של גוי. נותנים לו נשמה של עבד, נותנים לו נשמה של אישה. לכן אומר המחזיר נשמות לפגרים מתים. זה לא סתם מליצה. אומר הרשב"א, כאילו שאנחנו כעת בריאה חדשה, צריך ליטול ידיים. זו הסיבה שעשו לנו, סידרו לנו נטילת ידיים. ודוד אבו דרהם, עליו השלום, שהוא תלמיד של רבי יעקב בעל הטורים, כתב דוגמת, כמה שאתה הולך להתפלל, אתה חייב ליטול ידיים דוגמת הכהנים בבית המקדש. שהכהנים בבית המקדש, לפני שהיו נכנסים למקדש, מה כתוב? עשית כיור נחושת, וכנור נחושת למחצה, בבואם אל אוהל מועד יחצו ולא ימותו. חובה. לכן תקנו לנו ליטול ידיים בבוקר. מה נפקא מינה? שלפי ספרת אבו דרהם, גם אם לא ישנתי, אני צריך ליטול. להלכה אנחנו הספרדים, לא כמו אשכנזים. אשכנזים יש להם בזה בעיה. אם הוא לא ישן, הוא מחפש איזה מישהו שיטול ידיים ויברך, נטילת ידיים יוציא אותו ידי חובה, הוא סיפור שלם. לנו הספרדים, אין לנו בעיה בזה. דעת מרן הבית יוסף, מי שלא ישן, לא צריך ליטול ידיים. נכון, המשנה ברורה כתב צריך ליטול אמת. זה מנהג אשכנז. אבל הספרדים, לכן תראו, בליל שבועות, ליל הושענא רבה, או בסתם לילה שאדם נשאר ער, הגיע הזמן תפילה, לא צריך ליטול ידיים. אם רוצה, לכן משום נקיות ומשום טהרה, משהו אחר. אבל מצד ההלכה, לא, הוא יודע שהידיים שלו נקיות, שמר אותם, לא נגע בדבר מטונף ולא במקומות המכוסים, לא צריך. לא, זה לא חיוב. זה חיוב כאשר נטמעו. אבל כאשר אדם לא נטמעו, לא חייב. פסוק אמר, ארחץ בניקיון כפיי, והסובבה את מזבחך אדוני. והגמרא אמרה שזה כשרוצה להתפלל, סובב את מזבחך, תרחץ. וארחץ בכל מידי דמנקה, אפילו לא במים, אלא סתם משפשף ידיו במגבת, זה כשנודע לו שידיו התנפו. אבל אם יודע, אתה אומר לי עכשיו ללמוד כל הלילה, זה אין קדוש כמוהו, מה אתה רוצה? רוח קדושה שרתה עליו. איפה הוא ייגע במקומות מטונפים, ידיים שלא תאורות, אין בזה בעיה. גם דעת הקבלה כך, כך סברת רבנו הארי, זה הפלא. עכשיו יש סיבה רביעית של הזוהר הקדוש, זוהר הקדוש אומר, רוח רעה שורה עליו. וכאן בא רבנו הארי ואמרת חידוש נפלא. אתה איתי שמאי חמוד? יופי. אז רבנו הארי אומר כך, אומר רבנו הארי, שכשאדם ישן, יש חמש מקומות בגופו שרוח רעה שורה עליו. על הפה, על החותם, אחר כך על הזרועות, כף היד והאצבעות. אני חוזר, פה, חותם, למה ששמה הוא נושם, אז הסתרה אחרה, למה? למה רוח רעה תבוא? מבאר. אומר פשוט מאוד, שאתה ער, יש לך הנשמה שומרת עליך. הרוח רעה לא יכולה להתקרב אליך. אבל בלילה, שזה זמן השליטה שלהם, כשאדם ישן, תבוא רוח רעה ותתפוס איפה הוא נושם, אז היא תעמוד על החותם ועל הפה. וגם על הזרועות, זרוע זה זה, מהמרפק עד כף היד, ארבע זה כף היד, וחמש זה האצבעות. לכן תראה, ביום כיפור די ליטול את האצבעות. אבל, ומה עם הזרוע? ושאלו, מה עם הזרוע? אמר הרב מעבר יבוק, זה כשמתרחץ בערב שבת, אז זה יכול לבטל את מהזרוע. אבל מה קורה? שהוא מתעורר, סטרה אחרה מסתלקת מעל החוטב, מעל הפה, אוטומט, זה יורדת. גם מהזרוע יורדת, נשארת על הידיים. ולכן, איפה שהיגע, יהיה תמה, כך באמת הזוהר סובר. אבל על מה אנחנו סומכים היום? שאתה רואה שלפעמים אדם יוצא לשירותים, או אמרנו שהאישה יכולה להניק, או שאתה יכול לענות את טלפון בלי נטילת ידיים. על מה אנחנו סומכים? יש איזה שבעה, שמונה עמודי ההוראה שכתבו שאפשר להקל. למה? א', התוספות. תוספות היו לפני 800 שנים. כתבו התוספות שזה היה בזמנם, היה רוח רעה קשה. היום נחלשה רוח רעה. אחר כך הרוקח, רבי הרוקח עליו השלום, היה קדוש עליון היה. קדוש עליון, ולעזם מגרמיזה. הוא כותב שהרוח רעה בימינו נחלשה. הרב בער השל, רבנו שלמה לוריה, היה עוד לפני מרן, כתב רוח רעה בימינו נחלשה מאוד. בא רבנו הארי, גם כן בספרו עץ חיים כותב, שהרוח רעה של היום זה לא כמו רוח רעה של פעם. רוח רעה של זמנם, של זמן התלמוד, בזמן הזוהר, הייתה קשה, היו אפילו רואים אותה. היו שותים מים מגולים, מיד היינו נזוקים. או כל דבר שהיה בו רוח רעה, למשל אוכל תחת המיטה, היה אוכל, היה נזוק. היו רואים את השדים. ויש מעשה בגמרא בחולין. למה צריך שאדם בא לקחת מים, צריך לשפוך מעט מהברז. יש כמה טעמים, הן משום שיעורי רחיצה. שמה שרחץ, אם ישתה מהם, ישכח את תלמודו. וכן אם לקח מהבקבוק, לפעמים אדם נוסע בדרך, גם מהבקבוק, רחץ את היד. תעשה עוד קצת, תשפוך, אחרי שרחץ את הידיים, תשפוך עוד טיפה, למה שזה לא יקרה שיעורי רחיצה. ואם ישתה מיד אחרי שרחץ, ישכח תלמודו. זה טעם אחד. טעם שני מובא בגמרא בחולין, משום מים הרעים. מה זה מים הרעים? אמרה שמה מביאה שרב נחמן פעם, יושבים ללמוד. פתאום בא איזה שד אחד שמה, זה בבגדד היה. שד. אמרו לו, לך תביא לנו מים מהנהר. לא פעלו, אמרו שד, כמו שליח. שליח של... יש דואר מיוחד. שלחו אותו, זה טוב כשיש ביטה בדואר, להשתמש ב... אז שלח אותו, התמהמה, כזה חמש דקות יותר, והנהר פה בחוץ. אמר לו, נחמן, מה זה, מה קרה? אמר, משום, מים הרעים. מה זה מים הרעים? אמר לו, היה מזיק אחד שם, הוא בעצמו שד, אבל יש מזיק שמשמו, הוא חבלן, יענו, מחבל. והוא היה יושב על המים, וחיכיתי שיבואו איזה גויים, אנשים, יקחו את המים האלה, והוא הלך איתם, ואחר כך לקחתי את המים האלה. אז הגמרא אומרת, מכאן למדנו, שאם אתה הולך לנהר או למעיין, לא מיד תיקח את המים הראשונים שיש, אלא תשפוך מעט משום מים הרעים, כך אומרת הגמרא. אומרת פה, היום יש לנו מים הרעים? אלא. בכל זאת, טוב לשפוך מעט. אין משום שיורי רחיצה, אין משום מים הרעים, אין משום זה. וכן, נטילת ידיים של שחרית. האדם ממלא את הכלי שלו מהברז בבית ונוטל ידיים. אחר כך רוצים לקחת מהמים האלה, לשים בתבשיל, או למלות לו כוס מים לשתות, עד שתי מיד. פתח קצת מהברז, מעט, ירד כמה טיפות, או אפילו לא מהברז, תיקח בכוס, ומהכוס תשפוך מעט ותשתה. בשביל שלא יהיה שיורי רחיצה, ולא יהיה מים הרעים, יש גם עוד טעם, רבנו ארי כתב עוד דבר, לא יודע, זה היה בזמנם. אומר שהיו נשמות מגולגלות במים. ואם אתה תשתה ישר מהמעיין, הוא מדבר במים שנמצאים במקומות פתוחים. ישר מהמעיין, או ישר מה... אני יודע, מאיפה שיש מפל וכדומה, אולי יש שם נשמה של רשע מגולגלת, תשתה אותה, חס ושלום, אותה נשמה תיכנס באדם, תתחיל לשגע לו את השכל, יהיה לו מחשבות כפירה, ותאבות רעות, מהרהורים באמצע התפילה, וכדומה. אומר לכן, נשפוך מעט וישתה. ולכן מברכים על המים, כך אומר רבנו ארי, זה בשער המצוות ברשת עקב. זה הטעם שמברכים אחרי שותים מים, בורא נפשות רבות. למה על המים? אמנם שגם ירקות ודגים ובשר, מברכים בסוף ברכה האחרונה בורא נפשות רבות. אבל בעיקר זה נתקן על המים, למה? נשאין לך נשמות מגולגלות כמו במים. ועל ידי, רגע, תן לי לסיים, ועל ידי שהוא יברך, או ישפוך מעט מההתחלה, ויברך, יתקן אותם, ולא יזיקו לו. מבין אותה? עכשיו שלא יפחדו, יפחדו לשתות מים, ישתו גזוז. זה עולה הרבה כסף. נו, נו. מה, אתה לא רואה מה עושה הנשמה שלך בלילה? אז בואו נבהר לך, מה הזוהר הקדוש אומר? הזוהר הקדוש כותב, שכאשר אדם ישן, נשמתו יוצאת ממנו, נשארת הנפש. שנאמר, אני ישנה, וליבי ער. אז הנפש נשארת. אבל הנשמה עולה למעלה, ויושבת שם למעלה. בא אצל הקדוש ברוך הוא, שואל אותה, כמו מוצאי שבת, ביתי, איזה תורה למדת היום? איזה מצוות קיימת היום? והיא אומרת, מוסרת דין לחשבון על כל מה שעשה כל היום, וחותמת, שנאמר, באיוב כתוב, וביד כל אדם יחתום, כל 24 שעות. אתה נסעת פעם במונית? מה זה, מה לא? אז ב-12 בלילה, אני יצא לי פעם, באמצע הדרך פתאום, המונה שלו עושה טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט עושה, לא, לא, תעריף 2 זה משעה 9 ויש מחמירים מ-8. לא, זה לא תעריף 2, זה הוא עושה סיכום של כל ה-24 שעות. אמרתי לו, אתה שם לב, זה כעת הנשמה לא ב-12 שלהם, של הפסיכים האלה, חצות שלנו. חצות שלנו היום זה 12:35 בערך, משהו כזה. כמה זה? 30? 34. 34, תיקון קטן. הבנת? אז ב-34 רושמים שם במכונה אוטומטית את כל המעשים של האדם, מ-12:24 את אמש ל-12:24 הלילה. אז זה הנשמה. עכשיו, אחרי חצות, היא רוצה לרדת, אבל בן אדם ישן, היא נשארת, עומדת. מחכה. עד שהוא יקור, מי יודע מתי כאן. עכשיו אמרת לי שאתה לא הולך למעיין. נו, נו, המים טובים. כן, יחכה שישפך קצת. נו. אולי מה? איזה בערה, איזה מרים, אולי מרים חמליניסקי.
אם הוא ישפוך את המים הראשונים, אולי זה המים
השניים, זה יהיה המים הרעים. אתה רוצה להתחכם עם רבנו הארי, תגיד לי? גמרת את הכל, התחלת, אתה רוצה להתחיל כעת עם רבנו הארי? נהיית חכם יותר ממנו? כן, כבודו. מה, מה? יופי, יופי, יופי. זה בדיוק השאלה ששאל הגאון השלמי ציבור. השלמי ציבור כתב שהאמת לא צריך להחמיר כל כך עם תינוקות, משום שהתינוקות אין רוח רעה כל כך שורה עליהם, ולכן הם נגעו באוכל והם לא נטלו ידיים, האוכל לא נאסר. כן, גם משנה, רק כל הסיבה, כתב העירייה רבה עליו השלום, שאנחנו רוצים שיגדל הילד בטהרה, נוטלים לו ידיים. מאיזה גיל שאתה רוצה? כן, אל תגיד בר מצווה, כי הוא עוד לא חייב במצוות. אבל יש, אליה רבה כתב שמצווה ליטול לו ידיים, כדי שיגדל בטהרה. לא, אומרים, המציאו, מה אני אעשה להם? המציאו הרבה דברים. כן, חביבי. כן. אם נטל ידיים, יברך אשר יצא. לא נטל ידיים, איך יברך? הנה חינם, אם אתה רוצה, הוא יכול לרחוץ את הידיים בברז, לא בכלי. בברז, ויברך אשר יצא. לא, אבל אני אגיד לך למה. כי לפעמים לא תבוא לו השינה יחזור, ואז הוא צריך לקום לברך ברכות השחר. ואיך ברכות אשר יצא, איך יעשה עם ברכות השחר? צריך להצמיד אותם. אז הכל תלוי משהו האדם, איך שהוא מכיר את הטבע שלו. אם הוא יכול שוב לצאת לשירותים, או לא יכול שוב לצאת לשירותים. צריך להביא בחשבון את כל המהלכים, מה יקרה אחר כך בהמשך. מעיקר ההלכה מותר לשפשף את הידיים ולברך. אבל לכתחילה לא כדאי לעשות, כי אם יש לו ברז של מים לידו, ירחץ את הידיים ויברך. כן. נכון? עוד דקה, עוד דקה, עוד דקה, נכון? אני עוד באמצע, נכון? אתה צודק.
אבל זה נכון
שתינוק שנולח יש לו צהבת, נותנים לו ידיים וזה עובר? יש לו ידיים, חלקונים לו טוקים, תרנגולת, אני יודע מה, כל מיני, לא חסר. עכשיו יש לנו גמרא מסכת שבת. כאן אני מגיע לשאלות שנשאלנו פה ועדיין לא ענינו עליהן. הגמרא במסכת שבת דף קוף ח' אומרת יד לעין, תקצץ. זאת אומרת, שנוגע בעין שלו, רש"י מסביר, שנוגע בעין שלו, תקצץ. יד לחותם, תקצץ. יד לפה, תקצץ. יד לגיגית, ששמה מים. אחר כך יד לגיגית, רש"י אומר של שחר. שמה שחר יקר, אז הוא מתאמה את זה. הנה, ראינו שהוא מתאמה. כתב מרן בית יוסף, שאוכלים לא מתאמה. וכל מה שהגמרא אמרה זה רק לכתחילה. וגם מה שאמרו יד לעין, פירושו שאם אדם ישפשף יותר מדי את העין שלו סתם במשך היום, לא מדובר בלילה, אז העין שלו תהיה אדומה, וחס ושלום, יהיה לו אינפקציה, או לפעמים הידיים שלו מזוהמות, הוא לא יודע שהן מזוהמות. הוא ייגע בעין וילכלך את העין. יש שכתבו פירושו לעין לתוך העין. ככה יש, אבל חלקו עליהם, כי האמת, לא, אין חילוק, אין חילוק. אליה רבה כתב, הנה, המראה אומרת, המראה מסרת ברכות שם באותה סוגיה, על כל הסדר של ברכות השחר, אומרת הגמרא, שמעביר אדם על עיניו, אומר פוקח עיוורים. הוא מעביר אדם, מה זה מעביר אדם? הוא עכשיו התעורר, עוד לא נמצא לידיים. אז הוא משפשף את העיניים, יברך, ברוך אתה השם, אני קורא לך העולם, פוקח עיוורים. שואל אליה רבה, איך יברך? הרי לא נמצא לידיים. ואיך ייגע בעין כשהידיים שלו עדיין לא נטל את הידיים? זו השאלה יותר חמורה. אומר איך ייגע בעיניים? זו השאלה של עלייה רבה. אז הגאון החידה כותב שאסור, זה פירושו, עלייה רבה תירץ, מה שהגמרא אומרת, מעביר אדם על עיניו, זה מבחוץ, ככה, על אף אפיים. מה שאמרו יד לעין, שמכניס את האצבע שלו בתוך העין. בא הגאון חידה, חולק עליו. אומר לו, מי אמר לך לחלק את זה? גמרא לא אמרה, יד לעין, זה לא משנה אם בפנים או בחוץ. כי גם בן אדם מכניס את היד שלו בתוך העין, מי מכניס את היד שלו בתוך העין? אז זה לא משנה אם בפנים או לא, בשניהם יהיה אסור. ככה אומר הרב חידה, כך גם הרמ"א מפנו. הפרי חדש תירץ, שמה שאמרה הגמרא, יעביר עיניו על עיניו ויברך באמצעות הסדין. הוא יחזיק בסדין על העיניים, אז מותר לגרוע, אז יוצא שלפי הפרי חדש והגאון החידה, באמת הם מחמירים, וגם הגאון רבי חיים פלאצ'י, וגם רבי יעקב רוקח והבן איש חי, הם סוברים שאל תיגע בשום מקום בעבר מעבריך, כשלא נטלת עדיין את ידיך. אבל הנה כנראה, אם הוא אנוס או יש איזה צורך, יכול, על ידי סדין או על ידי ששפשף את היד שלו בסדין ויעשה מה שצריך.
רבו, אין השירותים? אם יש רוח רע...
הוא הדין לשירותים, מי שקם בבוקר ורוצה באמצע הלילה או בבוקר וצריך שירותים דחוף, ילך לשירותים, משתדל לא לגוע בבשר שלו. יפתח את הבגד, את המכנסיים, את מה שיש לו, ייגע רק בבגד. וישתדל להתפנות בלי לגוע כמה שאפשר. ואם נגע לא נורא, אם נגע באיזה מקום לא נורא. כי זה לא לכתחילה. וגם בצירוף כל הדעות שהרוח רעה היום נחלשה. יש גם הגאון מווילנה, הגאון מווילנה כותב. הוא היה מאוד מחמיר בעניין של רוח רעה. כמו שהביא בשמו רבי חיים מוולוז'ין, מספרו מעשה רב. שפעם אחת הגאון היה מנמנם, מבנם על השולחן, והיה מתחת לשולחן, לא מיטה, שולחן, הייתה צלחת עם צנוניות. והתעורר הגאון ואמר, מהר תיקחו את הצנוניות האלה שאותה עליהם רוח רעה, תחתכו אותם דק דק, תצלחו בהשפע שאף אחד לא ייקח אותם ויוכל אותם ויסתכל. והוא הגאון בעצמו, אחרי שהיה המעשה הידוע בווילנה עם אברהם בן אברהם, היה גר צדק. היה בנו של הגרף פוטוצקי. הגרף פוטוצקי זה היה כמו מלך של כל פולניה. כל האדמות של פולניה היו שלו, משפחה אחוזה, והיה לו בן יחיד. והבן הזה פעם אחת הציל איזו נערה יהודיה שהיו מתעללים בגויים, ואחר כך התחיל לשאול מה זה יהודים ולמה שונאים את היהודים, והלך לברר ורצה להתגייר. הלך שם לעיר שלו, אמרו לו, לא, אל תבוא פה, פה, יתפסו אותך, ברח מפולניה, הגיע לאן שהגיע, ואחרי זה התגייר שם, התגייר שם, והתחתן, והביא ילדים, וזה שבעה ילדים היו לו, ונהיה תלמיד חכם, וקרא שמו אברהם בן אברהם, ככה היה שמו, אברהם בן אברהם, והנה, הגיע לעיר וילנה, היה יושב שם בית הכנסת ולומד, כאן היה איזה אנשים שידעו שהוא גר, יום אחד איזה ילד הפריע שם בבית הכנסת, אז הוא צעק על הילד שיפסיק להפריע. והילד המשיך. בא אבא שלו, אמר לו, מי אתה בכלל? עבר עבירה חמורה מאוד. אם היה גר, לא אמר לו, זכור מעשיך הראשוני. אמר לו, אתה גוי, אתה זה. פתאום שמעו, היה שם איזה איש אחד, אנשי השלטונות, והיא האמא שלו, מתיים אביו מת מרוב צער, שלא מצא את הבן שלו. והאימא מחפשת אחריו, באו המשטרה של וילנה, תפסו אותו. ואז היא באה מפולניה, האימא. מה עשתה? זה סיפור ארוך, אני אומר לכם אותו על קצה המזלג. עשתה שם איזה תחנונים, ועשו משפט, עשו לו משפט, הביאו אותו לבית משפט. ודנו אותו שימות בשריפה. באה האימא שלו לפני שיוציא אותו להורג, תראה איזה ניסיון. הייתה בוכה וצועקת וצורחת, תראה כמה ממון תיקח, תראה כמה נכסים יש, כך וכך פרדסים, כך וכך כבשים, כך וכך בקר, כך וכך שדות, כך וכך אדמות, כך וכך אחוזות, תחזור להיות נוצרי. אמר לה, לא, עד שזכיתי להיות יהודי, אני אמות על קידוש השם. והרגו אותו, מחשמם, הרוסים הארורים בווילנה, ובאותו לילה קברו אותו בית הקברו ושרפו אותו. לקחו את האפר שלו, היהודים, וקברו אותו בבית העלמין. באותה לילה הייתה שערה גדולה, וכמה בתים נפלו של הגויים, כמה מהם נהרגו. אמר הגאון מווילנה שאותו יקברו לידו. ציווה שיקברו לידו, אני רוצה להיות שכנו בעולם הבא. ואמר, תדעו, על ידי שריפת הגר צדק הזה, אברהם בן אברהם, הרבה כוחות של הסתרה אחרה מהיום נחלשו. כך רבי חיים מוולוז'ין מביא בהלכה, שאנחנו מקלים בשעת הדחק, בעניינים של רוח רעה, בגלל שעכשיו הרוח רעה נחלשה עוד יותר. עכשיו תביא את עצמך עם השואה שהייתה האיומה הזאת, 6 מיליון יהודים נטבחו ונשרפו באיזו צורה אכזרית. אז ודאי ובוודאי שהרוח רעה עוד יותר נהלשה. לא שאנחנו נקל, חס ושלום, לא שנזלזל, חלילה וחס. רק נפקא מינה שבשעת הצורך יש מקום להקל. כמו שאמרתי לכם, בחולין שם כתוב, מדיחה אישה ידה, לא כתוב רוחצת, מדיחה אישה ידה, ומאכילה את הקטן. רש"י אומר שם שזה ביום כיפור. היא רוצה להאכיל אותו, והידיים שלה טמאות, היא מבוגרת. זה לא תינוק. בתינוק בקטנים, כך כתבו הפוסקים, שאין כל כך רוח רעה כמו בגדול. יש אומרים שמחינוך מגיל 9 צריך לזה. אבל בדעבד, אם נגע, לא, זה לא כמו גדול. הוא הדין עם הארץ. עם הארץ שלא שומר מצוות. ונגע, אין בעיה. למשל, עכשיו עולה לאוטובוס. הוא לוקח ממך את הכרטיסייה, כסף, אני לא יודע, היום עוד משתמשים בכסף. בכסף, בברקול הזה, אני יודע מה. הוא נגע לך ביד וזה לא נטל ידיים. מי יודע, אולי 90 שנה לא נטל ידיים. וכאן אתה הולך לבנק, לוקח ממך, מידך, לוקח משהו, או מישהו נחץ לך את היד בלי סוף. והאם פלאצ'י היה חסיד גדול, הוא כותב בספרו רוח חיים, שהוא היה הולך עם בתי ידיים ברחוב. כפפות, גם בקיץ. למה? כולם היו פונים אליו, מנשקים לו את היד. וביניהם היו אפילו גויים. הגויים היו בהם בקשים לנו ברכה. מה יעשה? אז היה שם כפפות, והיה, אבל להלכה כתבו הפוסקים שזה לא, זה חומרה יתרה. ואם גוי נגע בך, לא צריך איתו לידיים. למה? כיוון שהגוי כך נראה. עליו השלום, הרב, נו, איך קוראים לו? שכחתי את שמו. היה מחכמי סלוניקי. כותב שהגוי, הוא כיוון שהוא מת, הוא לא מתאמה. הלוקאים עליהם גוי, לא מתאמה, רק במגע ומסע. רק לגוע בו במת, או להרים אותו. עליו אחי, באוהל, הוא לא מתאמה. 400 של גוי לא מתאמים. אומר, גם כשהוא חי, היינו אח. ושעים בחייהם קרויים מתים. אומר, הם לא מתאמים, ואין זה. אומר, תאר לך, להבדיל, אתה מוגע בבהמה, אתה צריך איתו לידיים? לא. היו נוסעים, אז על מה היו נוסעים? בסוסיתה? על חמורים, על סוסים. לא היה צריך לחוץ ידיים. אז אומר אותו דבר, בגוי, אם נגע בך, לא צריך, לא מתאמה. הוא עדין בעם הארץ, ודע עבד, יש להקל, לא צריך כל כך. כן. כן. אז תראה, יש כמה צדדים, לכתחילה ודאי, לא להניח תחת המיטה אוכל בכלל. כי בגמרא כתוב פירוש, במסכת חולין, שאוכלים ומשקים שתחת המיטה, רוח רעה שורה עליהם. יש מהפוסקים שהתחילו לחלק. יש אומרים זה סגור, או שזה נמצא כלי בתוך כלי, יהיה מותר. כל זה בדעבד, לא לכתחילה. וכן, אם זה היה סתם מיטה של סתם אדם. כי יש הרבה, חלק גדול מהפוסקים אומרים, מה הפירוש תחת המיטה? מיטה שאיש ואישה ישנים עליה. אבל מיטה שלא איש ואישה ישנים עליה, אלא איש לבד או אישה לבד, כל שכן אם ילד ישן עליה, אין צריך להחמיר. לכן העגלות של תינוקות, יש להם שם מסע מלמטה. הוא הולך למכולת והיא קונה, אמא קונה דברים, ושמה תחת העגלה והתינוק ישן, אין בזה שום בעיה. בזה אין בעיה, כי עיקר החומרה זה במיטה שאיש ואישה ישנים עליה. מה פתוח? עכשיו נכנסת לנושא אחר, גילוי אוכלים, אנחנו כעת, בואו נדבר על נטילת ידיים, כן. כן, כן.
אחד שנמנים באמצע היום, זאת נטילת ידיים?
אחד שישן ביום. ישן על מיטתו 6 שעות ביום. השאלה, צריך ליטול ידיים או לא צריך ליטול ידיים? כתב רבנו חיים ויטל ורבי אברהם אזולאי שצריך ליטול בלי ברכה. יש רוחה, אבל זה לא רוחה של הלילה. למה? כיוון שבלילה הנשמה יצאה ועלתה למעלה, והרוח רע באה ושכנה עליו. אבל ביום הנשמה יצאה, כי הוא ישן. אבל הרוח רע אין לה רשות לבוא ביום. מתי היא שולטת? בלילה. ביום היא לא שולטת. ואיפה למדנו שבלילה היא שולטת? בירושלמי, מסכת שקלים מובא, ששני חכמים היו הולכים בלילה לאסוף צדקה, ממקום למקום, פגש אותם השטן, ראש כל השטנים, ואמר להם, לא כך כתוב בתורתכם, לא תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים, ולא תחסום שור בדישו, הוא שולט בלילה. למה אתם מתגרים בו? למה? על ידי צדקה אין דבר שמונע אותו. הוא מסלק אותו כמו נתינת צדקה. אז מכאן למדנו שהם שולטים בלילה. זו הסיבה שרבנו הרי אמר להימנע מלקרוא מקרא בלילה, וכן להימנע מלהסתפר בלילה, להימנע מלטול ציפורניים בלילה. אז כמה דברים שאנחנו משתדלים לא, לא שזה אסור, אבל משתדלים לא לעשות בלילה. איפה נכנסת אתה עכשיו? נחילה, אנחנו בתוך הנושא של נטילת ידיים. אני מבקש תתמקדו. כן. אז האמת, כבר דיברנו בתחילת השיעור, שלא כדאי ליטול ידיים כשהוא הולך להתפנות, מספיק שירחץ את הידיים. למה? כי אז הוא נכנס לספק. יש פוסקים אומרים שהוא כבר יצא מתוך חובת נטילת ידיים. אז עכשיו הוא נוטל ידיים, בחינם הוא לא יכול לברך. לכן הטוב ביותר, שאם הוא נוטל ידיים, יברך, ואז יותר לא יצטרך לברך. אבל מתי הוא מתחייב בנטילת ידיים? דווקא שהוא מתכוון להישאר ער, אפילו לזמן מה, אפילו למשך רבע שעה. אבל אם הוא חוזר לישון, למה איתו לידיים וסתם? אלא אם כן, אני חוזר עוד פעם מה שדיברנו בתחילת השיעור. שהוא רוצה להגיד תיקון חצות, או רוצה לטעום איזה משהו, לאכול איזה דבר, זה משהו אחר. עליו אחי, לא, אז לא הרגל, להתחיל להתרגל מהיום, ישים שלט לידו. יש היום גם מהבהב. אתה שמעת כבר נהגים מדברים אחד עם השני, שמי. יש לו בקורקנט שלו. יש להם מחשב, והוא כותב לו שם מאחורה, מה שלומך היום? והוא רואה שם, מה שלומך היום? והוא עונה לו. כן, אז תשים שלט כזה, מהבהב. מה שאמרנו שרוח רעה ירדה זה לא לכתחילה, זה בשביל דעבד. זה בשביל שעת הדחק, זה כמו מכון צומת שעושים לך כל מיני דברים לשבת, זה לא לכתחילה. לא שמעתי. אני לא שומע מה אתה אומר. לא יודע, מה אתה מכניס אותי לזה עכשיו? אם זה תפוזים או אשכוליות? מה שאלת? הרם מה? לא שמעתי, מה הוא אומר? אז אמר לך, גויים לא מתאמים. מה אין לחוש? אתה יודע, היום כל העופות וכל הבשר של כל הבדצים, 120 פועלים גויים עובדים שם. העוף הזה, עד שהוא מגיע אליך לצלחת, אולי 150 גויים כבר נגעו בו. יש לך זה שהביא את הלולים, אחר כך יש לך זה שמוציא את העוף, נותן אותו לשוחט, אחר כך יש לך את זה שמעביר אותו למריטה. אחר כך במריטה עצמה יש כמה גויים כבר עבדו שם. אחר כך יוצאו מהמריטה ותחילו לפתוח את העוף. אחד פותח לו את הבטן, אחד את החזה, אחד מוציא את המעיים, אחד מוציא את הריאות, כל אחד מוציא משהו. אתה יודע כמה שעובדים שם? בלי סוף. העוף הזה עד שהגיע ואחר כך מניחה שלושה עליו. ועוד ועוד ועוד. אחר כך השטיפה והשריה במים. הכל גויים, אז מה? זה לא נאסר. אני שאלתי יום אחד את בעל המפעל של המשחטה, כמה עובדים יש לך? אמר לי 720. כמה מהם יהודים? אולי 200. אז תבין כבר מה הולך שם. זהו. אז לכן אלה שצועקים על השמיטה, כאילו, תסמוך על היתר מחירה, ואומר, מה אתה מפרנס את הגויים? מה אתה מקשקש קשקושים? אתה כל היום מפרנס את הגויים, כל העופות היום, מי שוחט אותם גויים? כל הפועלים של העירייה, איפה הם גויים? מה, אתה לא מפרנס גויים? בטח שמפרנס הוא אבוה. בשר, העופות, הירקות, הכל אשר לכל, אתה מפרנס גויים. כל עוד הידיים רטובות, אתה יכול לברך, אבל בדעבד, גם אם ניגבת את הידיים, עדיין אפשר לברך על נטילת ידיים. בתנאי שלא ישיח דעתו. איך גם? גם מה? גם מה? גם לסעודה, כן. הרי מה הם עושים? בתי ספר, תלמודי תורה של פעם, מה הם עושים? היו אומרים לילדים איתו לידיים, ומנגבים. ואחר כך היו יושבים כל הילדים ליד השולחנות, כולם מברכים יחד, ברוך אתה השם, אני קמר לך עולם, שם אותם, צבענו על נטילת ידיים, ברוך אתה השם, אני קמר לך עולם, המוציא לחם מן הארץ. זה מותר גם לכתחילה, כי אתה יודע שאולי הוא לא יברך טוב, כדי לחנך אותו, להגיד אותו לברך נכון. אז ככה היו עושים. נכון, אז יש אומרים שעובר לעשייתן, הרי נטלתי ידיים, זה לא לשם נטילה, לשם לאכול לחם. אז כל עוד ולא אכלתי את הלחם, אני יכול לברך על נטילת ידיים. וככה ההלכה, שמי ששכח לברך על נטילת ידיים, אז הוא באמת לפני המוציא יברך על נטילת ידיים. שאלה של? שינה ביום, כן. אפילו ישן כמה שישן. אז אמרתי לך, יש מחלוק. רבי חיים ויטל כתב שצריך. רבנו יוסף חיים בבן איש חי, לפניו רבי חיים פלאצ'י בלב חיים, ועוד כתבו בשם רבנו הארי שלא צריך לברך. אז אנחנו, מי שישן ביום, נוטל ידיים בכלי בלי ברכה. לא משנה. לא משנה, מה אכפת לך? תיטול ידיים בלי ברכה. זה לא קשור אם זה חצי שעה או יותר. בלי ברכה. כן. הוא התעורר אחרי צאת הכוכבים. מרן הבית יוסף דן בזה, משמע מדבריו שכן מברך, אבל הרב יביע עומר לא כל כך הסכים עם זה, חשש ברכה לבטלה, מי שמברך יש לו על מה לסמוך. למשל מי שישן בתחילת הלילה והתעורר, זה גם לפי הקבלה זה חמור, כיוון שעיקר רוח רעה זה בחצות הראשון של הלילה. אז כל עוד הוא התעורר בתוך החצות הראשון, זאת אומרת הוא ישן, יותר נכון ישן בתוך החצות הראשון, אז, והוא התעורר, אז יכול לברך על נטילת ידיים, ויצטרך לברך ברכת התורה. אלא שאם לא יתפלל ערבית, עדיף שילך יתפלל ערבית, אבל לא יאמר פסוקים של השם צבאות עמנו, והוא רחום, כיוון שאסור לומר פסוקים בלי ברכת התורה. ויכוון בברכת אהבת עולם, את ישראל עמך אהבת, לצאת ידי חובת ברכת התורה. נרדם מחצית השעה, זה באמת בעיה. כי שינת, רגע, מאוד חשוב שנדע מה דין שינה. שינה ביום אין לה קבע, כך נפסק בגמרא. ולכן אפילו לא ישן ביום שש שעות, לא מברך על נטילת ידיים, אבל נוטל בלי ברכה. שינה בלילה נקראת קבע. על מיטתו, ישן על המיטה, כלשהו זה קבע. לא ישן על מיטתו, ישן על הכיסא, או על הכורסה, או לא משנה איך. ישן עומד אפילו, יש אדם, אמר לי, הוא ישן עומד, באמצע כותב הצ'ק, נרדם. ככה, יש כאלה, יש כל אחד והמזל שלו. צריך שם שועל. עכשיו זה ישן בלילה, לא על מיטתו, צריך חצי שעה. אז מה שאמרו חצי שעה, זה בלילה, כשישן לא על מיטתו, שאז זה נקרא שנת קבע. אבל על מיטתו, כל שהוא נקרא שנת קבע. כן. לא יכול איתו, למה אסור לדבר? מותר לדבר.
מה זאת אומרת
ברכות התורה? כמה ברכות? ברכות התורה שלוש. קדושה מיטה מצווה מדברי תורה. לערב נא. ברכותה השם, כן מלך העולם. עם למד תורה לעמו ישראל. אשר בחר בנו, אלה שלוש ברכות. זה נקרא ברכות התורה. מי שמברך בתוך שנה ברכות, זה סימן טוב בשבילו. הגמרא אומרת שאם אדם התעורר בלילה ואפל פסוק בפיו, הרי זו נבואה קטנה. סימן טוב. אבל אל תדבר עם אובמה באמצע השינה, רק זה לא. תדבר דברי תורה, זה טוב לדבר דברי תורה באמצע הלילה. מה זה, מה קרה? ישן יכול לאכול, דיברנו על זה בשנה בחורף, יש לפי הזוהר זה חמור. הזוהר אומר, לא תנחשו ולא תעוננו, לא תאכלו על הדם, כך כתוב בפסוק. אומר הזוהר, שאם אדם ישן בלילה, הדם שלו נטמע. ואפילו ילמד תורה אחר כך כל הלילה. ולא יתאר הדם עד שיתפלל שחרית. ואז יהיה מותר לו לאכול. אז לפי הזוהר, זה רק, אני מדגיש, רק לפי הזוהר. לפי הפשט אין לנו את הבעיה הזאת. לפי הזוהר, אדם שנרדם בלילה, אסור לא לאכול. לשתות מותר. אבל לאכול אסור, שאומר, אם אוכל, נהיה נחש. היינו דכתיב לא תנחשו, אומנם שם זה ניחוש, אבל הזוהר דורש את זה לשון נחש, שהסתרה אחרה נמצאת במעב. הוא אומר, ואפילו למד תורה, כמה תורה שילמד בלילה, אסור לאכול. אז בצום, זה צום, אמרו הפוסקים שיעשה תנאי, אבל לפי הזוהר לא מועיל תנאי. אלה שמה? כן. יפה, יפה. הוא שואל שאלה, מה דין הפסק? הפסק בין הנטילה. אז כאן יש עניין שהרבה לא נזהרים. צריך להיזהר אחרי שנטלתי ידיים, למשל בין לסעודה, בין לבוקר, ועוד לא ברכתי, אסור לדבר. אבל נשאלה השאלה, אם מישהו לידי ברך, אני יכול לענות אמן? יכול לענות אמן, וזה לא הפסק. אני יודע, אני הבנתי, שמעתי טוב מה אמרת. רק אני רוצה שאת ההלכה תהיה ברורה. הנודע ביהודה הקפיד על זה. הוא אומר, האנשים מקפידים, אחרי ברכת נטילת ידיים, הם לא מדברים. ובין הנטילה לברכה, הם כן מדברים. הוא אומר, זה אסור, זה כי אתה צריך. נטלת ידיים, מיד תברך, ואל תפסיק באמצע. אבל אם שמעת מישהו מברך, ואתה רוצה לענות אמן, תענה אמן. ותברך, תנגב את ידיך. הרי שנגבת ידיך, הוא בא וברך, תענה אמן עליו, אין בעיה. התירו, לא, אשר עצר תמיד אחרי הניגוב. יש כאן, יש זה? כן? ברוך הבא הרב. זק ואמץ, זק ואמץ. אשר יצר יברך אחרי הניגוב, לא לפני הניגוב. כי איך יברך והוא ידיו רטובות עדיין. נטילת ידיים זה משהו אחר, זה בגלל עובר לעשייתן, אז תקנו לנו שאנחנו נברך לפני כן, ולפני שאנחנו ננגב את הידיים. אבל באשר יצר, להפך, צריך לנגב את הידיים, אחרי שנגב את הידיים, אז יכול לברך את ברכת אשר יצא.
מי
שמה? אתה אומר, הוא רחץ ידיים מהשירותים, ניגב, אבל עדיין המגבת לא נגבה טוב את הידיים שלו. או שלא ניגב. יש שאלה אחרת, תשאל שאלה אחרת, שאלו הפוסקים, מה הדין, אדם שלא מצא מגבת, או יש שם המגבת היא מתונפת. וזה ידוע, המגבת מתונפת היא מלכלכת יותר. חכם בציון עליו השלום, כמה פעמים אני ראיתי אותו. יוצא מהשירותים או זה, רחץ ידיים, היה משאיר את הידיים ככה שהתייבשו באוויר. מגבת מתונפת, זה הדבר הכי גרוע. זה מעביר אחר כך מחלות. ידוע, גם מוהל צריך מאוד להיזהר. שירחץ את הידיים שלו במי אלכוהול וכדומה, כדי שיהיו מחוטאים. אז מה הדין במצב כזה? יחכה שיתייבשו הידיים, לפני שיתייבשו הידיים, יברך על נטילת ידיים, ויחכה עד שיתייבשו הידיים לגמרי, ואז ייקח, יחזיק את הלחם. כי אסור לאחוז לחם בידיים רטובות. גמרא אומרת שאדם אוכל לחם בידיים רטובות, כאילו אוכל דבר טמא, חס ושלום. אז זה הדרך. כן, תמיד השתדלו, בעיקר עם ילדים, צריך להשגיח עליהם. היה בישיבת פורת יוסף, היינו בחורים צעירים. היום אחד ראו שהבחורים, אז הגיעו מכל מיני מקומות, מחוץ לארץ, מאיפה לא. היה, אז עליית הנוער, ארורים שבארורים, מה עשו פה הסוכנות היהודית, העבירו על דתם המון ילדים. אז היו הולכים מפה כמה אנשים, הפעילים, איך התחיל מה שקוראים לזה יד לאחים היום, ואז בזמנו היה פעילים, היו פורצים וזוחלים מתחת לגדרות תיל של המחנות העולים, ומביאים את הילדים משם, אז היו מתימן, היו מפרס, היו מתוניס, אחר כך יותר מאוחר היה גם ממרוקו, וכל ארצות המוגרב, כמו אלג'יר וטוניס. אנחנו איתנו בכיתה למדו מכל הארצות, היו, שבשבת שעברה הוא היה בחוץ לארץ, עכשיו הוא בא פה, וטוב שיודע לדבר את לשון הקודש, כי הם למדו תורה. אז בקיצור, הביאו אותם מכל המקומות האלה להנה. הביאו אותם לכאן, ושמו אותם, והיו יושבים בישיבה ללמוד, היו לומדים יחד איתנו. אז מה אתה שאלת? בשביל מה הבאתי את זה? זה היה נטילת ידיים, ראו שלא כולם יודעים לטול ידיים, וגם אחרי נטילת ידיים הם לא מנגבים את הידיים. אז העמידו, עליו השלום היה חכם מנצור בן שמעון, לא השכח את זה. קודש קודשים היה עם זקן, בגלימה, במצנפת. קודם הכיר חכם מנצור. אז הוא חכם מנצור היה משגיח מיוחד, שבצהריים, כשנותנים ידיים ללכת לאכול ארוחת צהריים, היה עומד על היד הבחורים הצעירים האלה, שכולם יתלו ידיים וינגבו אותם ויברכו. אז רואים אותו כבר, היה מספיק. שיברכו וינגבו את הידיים טוב טוב, היה מסתכל עליהם ככה מרחוק, לא עושה את עצמו כאילו הוא בא לעשות ביקורת, ככה בעדינות. היה מסתכל, וככה למדו, היו נוטלים ידיים כמו שצריך. אז צריך לשים לב, תמיד, בפרט בבית, על ילדים. ילדים הרבה פעמים ממהרים, יאללה, אז הידיים שלו רטובות בנוגע בלחם. זה לא אותו, צריך להנך אותו. מצוות חינוך, בפרט בגיל 9, הוא חייב חינוך. אז צריך להיזהר בזה, השם יהיה בעזרכם.